שבוע אהבה ברדיוס 100 FM. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית ננסה להבין את המספרים מאחורי הכותרות העוזבים את ישראל, עד כמה יש מקום לדאגה. נדבר גם על עתיד השירות הציבורי, גם לאחר פסיקת בגץ בנושא שירות, נציב שירות המדינה. נדבר על טעויות נפוצות שעושים מי שיוצאים לחול בכל מה שנוגע לביטוחי בריאות. טעויות שעלולות לעלות מיליונים, מאות אלפי שקלים, אם מפססים את הביטוח הנכון. נדבר גם על מקצוע השיקום, למי הוא מתאים, איך מחזקים את המקצוע הכל כך חשוב לנו בימים אלה. יש לנו גם הכבוד הבוקר לדבר עם אלי לוזון, וגם הכבוד לדבר עם רבקה מיכאלי. התוכנית כולה עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', טכנאי שידור קובי גרבסקי, על ההפקה עידן ריבר. בואו נדבר על מצב הביטחוני שלנו. בוקר טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, וגם סגן מפקד אוגדת עזה לשעבר. בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
תן לנו קצת תמונת מצב על מצבנו ברצועת עזה בעיניים שלך. קודם כל, הבשורה הנהדרת מכל ההסדר הזה שכל החטופים שבו, ואני לא יודע איך היינו מגיעים לזה בלי הסדר, אבל אם אתה מסתכל עכשיו על נקודת על מצב כרגע, איך אתה מתאר את זה?
כן, תראה, אנחנו יושבים בעצם על 53% מרצועת עזה ומקיפים את חמאס מכל הכיוונים, שולטים על ציר פילדלפי, על מרחב רפיח, על התוחמת הצפונית, ויושבים על השטח הגבוה ששולט על האזור חוף של חמאס שולט בו. חמאס מנצל את הזמן להתעצם, להתארגן, לייצר עוד פעם מטענים ורקטות, וכל דקה שאנחנו לא מסיימים את העבודה ומפרקים אותו, מן הסתם הוא הולך ומתעצם. אנחנו בשלב שבו שלב א' למעשה הסתיים, אנחנו בשלב ב', ובשלב ב', השלב הזה מתחיל מפירוק חמאס ופירוז הרצועה, ואנחנו רואים שאין שום כוונה לחמאס להתפרק. צריך לראות שנותנים לוחות זמנים קשיחים, ואני, הציפייה שלי מהנסיעה הזאת לוושינגטון, זה שבהקשר העזתי, ינתנו לוחות זמנים קשיחים לחמאס להתפרק מנשקו. אפשר להניח שזה לא יקרה, הוא לא יתפרק מנשקו, ולכן צהל כבר הכין תוכניות מפורטות, לחדש את התמרון בשלב מסוים, להיכנס לאזורי השליטה של חמאס ולפרק אותו, ופירוז הרצועה לאחר מכן ייקח תקופה מאוד 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 ארוכה, לאתר את כל המנהרות, לפרק את כל התשתיות האלה, ואי אפשר לעשות את זה אם אתה לא שולט בשטח, אתה לא נמצא שם ועושה את זה בפועל.
תיארת שאנחנו די שולטים לפחות על נתיבי הברחה, אבל בכל זאת אמצעים מוברחים גם פנימה. איך הם מוברחים כשאנחנו יושבים על פילדלפי, על השטח הצהוב?
כן, קודם כל צריך להגיד שבגלל שאנחנו יושבים על פילדלפי, אז מן הסתם ההברחות מוגבלות, אבל הן קורות בעיקר בשתי תצורות. אחד זה רחפנים, שמעת לעת חוצים מגבול מצרים ומגיעים לחמאס. ומעבר לזה, הכמות המאוד מאוד גדולה של סיוע הומניטרי, כל המסעיות האלה, במסעיות הענק האלה אין שום בעיה להבריח כסף או אמצעים כאלה ואחרים. וחמאס מנצל את זה. ראינו דרך אגב אפילו אירוע חמור של הברחות סיגריות, כן, שלא אמורות להיות, אבל זה לא רק סיגריות, בהחלט אפשר להבריח גם אמצעי לחימה וגם כסף.
בתסריט ריאלי לא באמת ייתנו לצהל לעשות את העבודה, בוא נגיד אם זה ארצות הברית, אם זה כל המצב הזה, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו נערכים לזה תקופה של התעצמות שלהם בלי יכולת שלנו להגיב עד הסוף, כמו שאתה אומר. יש דרך אחרת להאריך לפחות לאימות הבא? אני בטוח שההגנה ליישובים צריכה להיות אחרת לגמרי, כמובן, אבל יש תוכנית על איך להאריך אם לא ייתנו לנו לסיים?
אני לא רואה מציאות כזאת שאנחנו לא מסיימים את העבודה בעזה. אני לא חושב שזה התרחיש הריאלי. אני חושב שהתרחיש הריאלי זה שנראה עוד חודשיים, שלושה, בהתאם ללוחות זמנים שיקבעו, חידוש תמרון בפירוק חמאס. אני חושב שיש לחישות אמריקאית-ישראלית ברורה, לא לאפשר לחמאס להישאר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לעמוד במטרות המלחמה. עמדנו במטרה אחת, החזרת החטופים. יש לנו מטרה שאומרת פירוק חמאס כגוף שלטוני וצבאי, ויש מטרה שאומרת פירוז הרצועה ויצירת שלטון אחר. ואני חושב שגם הצד האמריקאי וגם הצד ישראלי מתכוונים לעמוד בזה. רק צריך לראות את זה בהקשר הכולל, שכרגע המבט של כולנו מופנה מזרחה לכיוון איראן. הבנה שהפלת המשטר האיראני וכל הפרוקסי שלו בן הסתם גם השפיע מאוד מאוד על חמאס. אז כרגע האסטרטגיה אומרת בוא נלך קודם כל על ראש הנחש. נלך על הראש שלהם. וזה כמובן אם יצליח ויקרה, מן הסתם...
ישנה את התמונה לגמרי, זה בטוח.
ישנה מקצה לקצה את התמונה, ולכן אני חושב שזו אסטרטגיה נכונה. אבל מצד שני, צריך לומר, אפשר למשוך עד אין קץ את הסיפור של עזה, כי בסוף בסוף חמאס מתארגן, והוא מאתגר אותנו מדי יום לאורך הקו הצהוב. זה לא מציאות ברת קיימה, מציאות שתצטרך להיפטר בשלב מסוים.
תת-אלוף אמיר אביבי, איך אנחנו... מתייחסים, איך התנועה שלכם מתייחסת לנושא של גיוס בכלל וגיוס חרדים? העתיד הוא ברור, אנחנו נצטרך להערך בהרבה חזיתות כנראה לאורך שנים, כל זה לא ישתנה. למדנו לקח מר מאוד, אני מקווה שלמדנו לקח שאנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול ממה שפעם דיברו עליו. עתיד הפעילות של צהל ביהודה ושומרון, אני עוד זוכר את הספר שלך, מצריך נוכחות של הצבא ברמה גבוהה מאוד. מה האמירה שלכם לגבי גיוס חרדים?
בדיוק השבוע קיימנו כנס בשיתוף עם דור הניצחון תחת הכותרת תומה מגויסת. והעמדה שלנו הזו היא גם הרבה לפני המלחמה. במדינת ישראל כולם צריכים לשרת. צריך אומה שהיא אומה מגויסת. אנחנו רואים את ההיקפים האדירים של כוח אדם שצריך. וצריך לומר... זה מול תרחיש שהוא היה רחוק מאוד מלהיות התרחיש הגדול שאנחנו צפינו. רום המלחמה שבה דיברנו על מפגש וקטורים שבין הוקטור האיראני וכל הפרוקסי שלו, כולל חמאס, לבין הוקטור הפנימית. תחשוב שהיינו מתמודדים באמת עם התרחיש המלא, גם של איזושהי התקוממות פנימית.
כן.
באותו זמן הפעלה מלאה חיזבאללה בשבעה באוקטובר, כן? אז ברור שצריך פה אומה מגויסת, וצריך פה אומה שהיא חמושה ומאומנת, וצריך פה משמר לאומי מאוד מאוד גדול שאין לנו, ובעניין הזה כולם צריכים לשרת. אבל השאלה, באיזה תהליך יוצרים את המציאות הזאת, שבסופה, בקצה, אנחנו רואים שירות של כולם. אגב, אני חושב שאפילו לומדי התורה עצמם, הייתי רוצה לראות בעתיד הקמת ישיבות לאורך הגבולות, ולומדי התורה מגויסים ולומדים על מדים, עוברים אימון, עוברים איזושהי הכשרה, מחזיקים נשק, ושומרים על יישובים לאורך הגבולות. אני חושב שאפשר לשלב את זה מבלי לפגוע באותם חבר'ה שירצו שילמדו תורה מבוקר עד ערב. לצד זה, מי שלא לומד, וזה הרוב דרך אגב בחברה החרדית, צריך לשרת שירות מלא.
כן, תשמע, סטודנטים שלנו גם משרתים, סטודנטים לומדי תורה צריכים לשרת, לפחות שוויון צריך להיות שוויון. יש גם דיבור לגבי לוחמות, והשיח שמתקיים היום, יש לכם עמדה ברורה בנושא?
תראה, אני חושב שהתרומה של הלוחמות לצהל היא תרומה מאוד מאוד גדולה. אני זכיתי כמח"ט בגבול מצרים, תחת פיקודי היה גדוד הקרקל, לגדוד שהגיע אליי די חדש באופן יחסי עם רמת קשירות די נמוכה, ועשינו שם מהפכה, יצרנו לגדוד אימון מתקדם, שלחנו את הבנות במקום קורס מקים בבית ספר להנדסה כללי כזה לקורס מקים חיר, ואני זכיתי להוציא את אור בן יהודה, כן, אותה קצינה מפורסמת,
כן.
מגדית, זכיתי להוציא אותה, היא הייתה הצוערת הראשונה בהיסטוריה שעשתה קורס קציני חיר, ולא קורסינים בבת 12. עד שהגעתי לפקד על הגדוד הזה, בעצם הבנות היו עושות קורסינים בבת 12, זה היה דבר מאוד מוזר, לקצינה לוחמת. ראיתי את הבנות האלה בסיטואציות מבצעיות, מתפקדות בצורה מעוררת השראה, ואני מאוד מאוד סומך עליהם.
זהו, ואתה יודע, בחזרה לדברים שאמרת, גם צהל צריך... לוחמים ולוחמות, אין לנו ברירה. בטח אתה מדבר גם על משמר לאומי ומה שצריך, אנחנו צריכים כל מי שיכול לשאת בנטל, והם נוסעות יפה מאוד בנטל. שאלה לסיום, יש לנו פה דור של מפקדים שעברו תפילת אש שאי אפשר לתאר אותה. בעזה, לבנון, סוריה. איך, איך מנצלים את הניסיון הקרבי הזה, שאתה יודע, לצערנו הרב, עם אבדות כבדות, אבל גם עם ניסיון קרבי ששום מדינה בעצם אין לה את זה, וגם אנחנו לא היה לנו ניסיון כזה קרבי, בטח בהיקפים כאלה, לגבי המפקדים בעתיד. אותם מפקדים, אותם מגדים שעברו את הדבר הזה, אותם מפקדי מחלקות.
צה"ל נמצא באתגר מאוד מורכב וגדול, כי מצד אחד, כמו שאמרת, יש פה דור עם המון המון ניסיון, מצד שני, אנחנו רואים קושי היום בצבא, ברמת המפקדים והמגדים להחתים קבע, ואנחנו חייבים לעשות מעשה ולטפל בסוגיה הזו בצורה מאוד מאוד מעמיקה ורצינית. זה צריך להיות עדיפות מאוד מאוד גבוהה ברמה של המדינה ושל מערכת הביטחון, לטפח את הדור הענק הזה, באמת דור הניצחון שלנו, ולראות איך נותנים להם מסלולי שירות מאוד מאוד אטרקטיביים, ומשלבים אותם בתוכניות שבאמת יביאו אותם בעוד שנים להוביל את הצבא, להיות באמת המטה הכללי. זה סוג האנשים שאנחנו רוצים, לוחמניים, נחושים, מבינים את עולם המלחמה, לא שבועים בקונספציות, אבל הדור הזה מאוד מאוד נשחק במלחמה הזאת, מלחמה לא קלה בכלל, וצריך לראות איך לטפח אותם.
תת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים וסגן מפקד אוגדת עזה לשעבר, תודה רבה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
אנחנו רוצים להעמיק את הדיון בנושא ההגירה השלילית וגם החיובית. מי מגיע לפה, מי עוזב, נתונים פורסמו לגבי זה, נתונים שלפחות יש בהם מקום לדאגה. בוקר טוב לפרופסור סרג'יו דלה פרגולה, דמוגרף וחוקר הגירה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו קודם כל נדבר על המספרים הנכונים, או שאולי מה שפורסם בתקשורת הם מספרים נכונים?
כן, הפעם התקשורת ציטטה נכון את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא כמובן הגוף המוסמך להציג נתונים בנושאים אחרים. העובדה היא שיש במדינת ישראל כבר שנתיים מאזן הגירה שלילי, כלומר מספר העוזבים גדול יותר ממספר הבאים הנה, וכאן יש להבדיל בין עולים חדשים שנכנסים לארץ בקבע לראשונה, לבין המאזן של תנועות התושבים, כלומר תושבים שעוזבים ותושבים שחוזרים. והסך הכל נותן תמונה שכאמור כבר ב-2024 ו-2025 היא שלילית, וזה מאוד מדיר. ב-100 השנים האחרונות זה קרה רק 4 פעמים, כלומר בשנות ה-20, ה-50 וה-80 של המאה ה-20 ועכשיו. וכל זה קורה בדרך כלל לשנה, שנתיים, אחר כך חוזרים למצב הרגיל, שהוא עודף שבאים על העוזבים. ולכן זה מעורר תשומת לב וגם דאגה. כן, מדינת ישראל כמובן היא נבנתה על גלי עולים, על קליטתם, על סיבסוד כלכלי, על צמיחה, על בנייה. וברגע שהתהליך מתהפך, אז צריך לשאול שאלות גם קצת יותר עמוקות, למה זה קורה.
כן, אז החלק הקל הוא קל רק במרכאות, הוא לא קל באמת, הוא שמדינה תחת מלחמה, מאוד טבעי שאנשים לא ירצו להיות פה, גם עולים פחות ירצו להגיע לפה, וגם אנשים חרדים ויוצאים מהמדינה. עד כמה הדברים האחרים, שזה האווירה במדינה, הפיכה או שינוי משטרי וקבוצה גדולה של אזרחים שלא ברור להם שזו המדינה שהם רוצים לחיות בה, עד כמה זה לדעתך משפיע על המספרים?
כן, זה באמת צריכים לבחון את כל הגורמים שמנית. אז באמת המלחמה, נתחיל מזה מכיוון שזה המובן מאליו. אגב, מלחמה שטרם הסגרה סופית, אנחנו עוקבים כל יום על איך ישן הנשיא טראמפ, כן. ומה הוא חושב למחרת. ואכן, אבל יש מדד מאוד מאוד ספציפי, כי אנחנו יכולים לבחון את ההגירה על פי חודשים, כלומר באיזה חודש הישראלי יצא, והאם אגב הוא חזר אחרי שנה או בעצם 9 חודשים. המדד הוא שבן אדם שנמצא 9 חודשים ברציפות בחול נחשב בחול. כמובן יש הרבה תיירים שיוצאים וחוזרים, זה לא נחשב להגירה. עכשיו אם אני בודק כל חודש, בחודש אוקטובר 2023, שזה חודש טרגי בתולדות מדינת ישראל ועם ישראל, יצאו כ-14,000 ישראלים בחודש אחד. וזה למעשה יוצר את מרבית המאזן השלילי של השנה שבסוף הסתיימה, ב-2024. כלומר, חודש הכי חריף של המלחמה הוא באמת מסביר. אבל אחר כך, בתנודות כלשהן, המאזן ממשיך להיות שלילי. אם כן, אין ספק שהמצב הביטחוני פוגע. יש גם אזורים שנהרסו, מפונים, הרבה מאוד מצבי מצוקה. אבל בדרך כלל, בחקר ההגירה, כולל הגירות של ישראלים, הגורם המכריע הוא הכלכלה. גם מבחינת העזיבה וגם מבחינת הכניסה. אם הכלכלה הישראלית משגשגת, ומצד שני יש קשיים בחול, הדברים האלה מסבירים באופן מאוד משמעותי את המאזנים שנוצרים. ובאמת במספר, במשך שנים רבות, המצב הכלכלי, המדדים העיקריים בארץ היו טובים, ובחול היו פה ושם בעיות. זה חלק של ההסבר, זה לא כל ההסבר. אגב, יש עוד מלחמות. המלחמה של רוסיה באוקראינה, כן, גרמה למספר עצום של עולים, בעיקר מרוסיה, אגב, לא מאוקראינה. ואם כן, עוד פעם מלחמה, אבל גם המצב הכלכלי שם לא מי שיודע מה. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, ברור שיש גורמים אחרים שהם יותר אישיים, יותר פסיכולוגיים וגם פוליטיים. ולאחרונה נוצרו שני מחקרים חשובים, אחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה, והשני של המרכז האקדמי רופין בעמק חפר. ובשניהם אנחנו רואים את המוטיבציות של ישראלים לגבי עזיבה אפשרית. כמובן, דבר אחד הוא לעזוב, דבר שני הוא לדבר על עזיבה.
נכון.
אבל אנחנו רואים באופן מאוד מעניין סתירה שקיימת. כלומר, מצד אחד, הרוב המכריע של הישראלים אוהבים את המקום, את הארץ, יש פה משפחה והנוף והכל, האידיאולוגיה, והיו רוצים לחיות בארץ, רוב מכריע. אבל האחוז ששוקלים לעזוב לתקופה מסוימת, או אפילו לתמיד, גדל מאוד בשנים האחרונות. ולכן המציאות היא בין הרצון להישאר לבין איזשהו אילוץ או לחץ או דחף לעזוב, וזה יוצר את המגמה. בשנתיים האחרונות, העובדה היא שא' עזבו יותר, וב' באו פחות.
כן.
פחות חזרו ופחות עלו.
אותנו מדאיג, וזה גם מי שעוזב. ומיד, אתה יודע, מי שמקשיב אומר, כל מי שעוזב זו עבדה. אבל בסוף בסוף יש את אלה שעל הגב שלהם יש יותר מבחינה כלכלית. זה יכול להיות רופאים, זה יכול להיות חוקרים, זה יכול להיות אנשי הייטק. בסוף ברמה הכלכלית, כשהם עוזבים, הנזק הוא יותר גדול. אנחנו מזהים גידול בעזיבה של אלה ופחות חוזרים של אותה קבוצה?
כן, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, כי התנועות האלה הן קצת סלקטיביות. כלומר, יש יותר ניידים ופחות ניידים. בזרם הישראלים העוזבים, או בוא נגיד הנטו בין העוזבים והחוזרים, יש מגמות מאוד ברורות. מדובר כמגמה בציבור צעיר, משכיל, הרבה מאוד אקדמיים. חלק הם זוגות צעירים עם ילדים, חלק עדיין טרם הקימו משפחה. אנשים שגם הם נוטים אולי להיות קצת יותר חילוניים מאשר אחר, אבל העיקר הוא שבמידה רבה אלה הם ישראלים שהפרופיל האישי מאפשר להם תעסוקה טובה בחול. כלומר, הם קאדר של אנשים בעלי איכויות מבחינת ההכשרה והיכולות האישיות. ועכשיו, בלי לזלזל כמובן באלה שחוזרים,
כן,
וגם בעולים החדשים. אגב, העולים החדשים הם יותר מבוגרים. יש לא מעט שבאים לארץ מכיוון שהדור הצעיר שלהם כבר עלה, כן, ואז הם באים ומצטרפים. כך שהפרופיל של היוצאים הרבה יותר צעיר, וגם בממוצע יותר משכיל מהפרופיל של החוזרים. ולכן יש לנו מאזן נטו שלילי מבחינת מה שמכונה בריחת מוחות, אם כי אני קצת מסתייג, כי גם לי יש מוח, ואולי אני לא הכי מבריק, אבל ההפסד המקצועי הוא מובהק. ולכן יש סיכון של הידרדרות של החברה הישראלית, שהיא מפסידה רופאים, מהנדסים, אנשי תוכנה והייטק ואפילו אומנים וספורטאים טובים.
כן, זה בטוח שכן. אתה יכול לתת איזושהי הערכה אם תהיה פה מהפכה בשלטון בבחירות שהתקיימו השנה והן תתקיימנה השנה? בסופו של דבר, מבחינת הפסיכולוגיה, ואולי כאלה שיגידו, הנה משהו משתנה והם חוזרים או לא יוצאים?
אני אישית, זו דעתי האישית, שותף למחשבה הזאת. אולי לא כולם חושבים כך, אבל אני כן חושב שהגורם הזה של להגיד, לא זו המדינת ישראל שלה פיללנו. אני חשבתי למשהו אחר. אני בעצמי עולה ותיק מאוד. אני כשהייתי צעיר, באתי למקום נאיבי ויפפה, היום המקום לרדה היא אחרת.
כן.
ולכן יש לא מעט שאומרים ככה אי אפשר. יש פה איזושהי מגמה של אלימות, לרבות אלימות פוליטית ושקרים וגם קדר מאוד לא ראוי. זו הדעה של רבים כאן. אז הם אומרים ככה זה לא יכול להיות. ואולי נעשה א' ניסיון של תקופת התעבררות במקום אחר ואחר כך נחזור, או שיש אפילו מיעוט, אני מאמין שזה מיעוט שאומר די, סיימנו עם הניסוי הזה. אני חושב שהרוב רוצים לחזור. אגב, יש לא מעטים שהיום חונים במקומות חנייה כמו תאילנד, כמו קפריסין, שהם לא ממש יעד לחיים ארוכים. המקומות המושכים באמת הם ארצות הברית, קנדה, אולי אנגליה, ואולי היה אוסטרליה, היום באוסטרליה המצב מאוד מאוד בעייתי מבחינת האנטישמיות, אבל מדינות מפותחות במערב, יותר חופשיות, עם יותר פלורליזם וחופש דת, ובכן זה מאוד מושך, ולכן הפתרון הוא ליצור תנאים מושכים כאן, כך שכל אחד, ולא חשוב מה הוא חושב, ירגיש בבית, במקום הזה, וזה דורש, לעומת המתכון הנוכחי, שינוי דרמטי.
וזה, אתה יודע, זו קריאה לכולנו, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלנו, אנחנו צריכים שכולם ירגישו פה בבית, כי אם לא, הנותרים ישלמו את המחיר על העוזבים, והם יכולים לנזוף בעוזבים כמה שהם רוצים.
כן, העולם משתנה. יש לו רף מסוים, תדמיין לך ש30,000 רופאים עוזבים את הארץ, כלומר קאדרים חיוניים לאיכויות. אני סבור שבמדינת ישראל יש אחת ממערכות הבריאות הטובות בעולם, אבל אם היא, מערכת זו, מפסידה קדר משמעותי של מומחים ועוזרים, הרמה יורדת, ואז מדינה עם רמת מערכת בריאות גרועה היא מקום שאותו רוצים לעזוב, רק מפני הסיבה הזאת.
ואז מתחילה הספירלה. הספירלה, אני תמיד מסתכל על ירושלים כמיקרוקוסמוס למה שיכול לקרות פה, עיר שהייתה ברמה סוציו-אקונומית בדירוג 5 באשכולות, אם אני זוכר, והיום היא באזור ה-2-3. זה משהו שאתה כחוקר מסתכל עליו גם כן, מה קרה לירושלים?
לא, בוודאי ירושלים במידה מסוימת, צר לי לומר, מקדימה תהליכים ארציים, כן? הפרופורציות, האחוזים של המרכיבים השונים, הם די שונים, אבל תחזיות האוכלוסייה שהלמ"ס עושה ושאנחנו החוקרים גם עושים על בסיס נתונים דומים, מצביעים על תמורה מבנית, ולכן המצב הולך ורע. כן? כן. מדינת ירושלים במידה מסוימת מנבא את המבנה של מדינת ישראל בעוד 30 שנה,
כן.
ואם ירושלים מדרדרת, אז זה סממן חמור ביותר.
שאגב, היא מקבלת מעל מיליארד שקל מתקציב המדינה כדי טיפה לאזן אותה, אז תשבו בנפשכם מה קורה, אפילו אם האיזון הזה לא קורה. עזרת לנו מאוד להבין את העובדות, פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה, דמוגרף וחוקר הגירה. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה ובוקר טוב.
בית המשפט העליון בגץ פסק לאחרונה שלא להתערב בהחלטת הממשלה בנושא מינוי נציב שירות המדינה. בוקר טוב לאופיר אלקלה, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
פסק הדין הזה בעצם אומר שנציב שירות המדינה יהיה סוג של עוד משרת אמון?
לטעמי פסק הדין הזה שהפך את ההחלטה הקודמת, פסק דין מוטעה, וחבל שבית המשפט העליון הגיע בהרכב מורחב למסקנה הזאת. יכול להיות שעשו זה תחת החשש שהם נמצאים, תחת הלחץ שמפעילים על בית משפט עליון, אבל זה פסק דין חמור מאוד שיפגע בשירות הציבורי ללא ספק.
עד כמה המשרה הזאת, נציב שירות המדינה, היה גורם מאזן עד עכשיו במינויים בתוך שירות המדינה?
חשוב לי להגיד לך, או לכם, למאזינים גם, שהשירות הציבורי ועובדי המדינה בפרט, הם אלו שמניעים את הכלכלה ושירותים החברתיים במדינת ישראל, ויש להם תפקיד קריטי לעובדי המדינה. ואנחנו רוצים שעובדי המדינה יהיו נטולי פניות, שעובדי המדינה והשירות הציבורי יהיה שירות מקצועי, אמין, ממלכתי, שייתן את השירות הכי טוב שאפשר לאזרחי ישראל. ומה שקורה כרגע זה שאת הרמטכ"ל, את המגדלור, את זה שאמור להוביל אותם, לנווט אותם, שמים איש פוליטי, או זה הולך להיות איש פוליטי, והדבר הזה חמור מאוד, פשוט חמור מאוד, כי עובדי המדינה כרגע ידעו שכדי להתקדם בתפקידים, הם צריכים להיות מחוברים פוליטית, וזה לא משנה למפלגה כזו או אחרת. הדבר הזה פשוט לא נכון עבור אזרחי ישראל.
בעבר לא מינו אנשים שבסופו של דבר היו יותר נוחים לשלטון באשר הוא?
חשוב לי לומר, נכון, שיש משרות מסוימות, שיש פטור ממכרז או מהליך תחרותי, אבל התפקיד הזה שהוא מקדם את העובדים, הוא קובע בענייני משמעת, הוא קובע בענייני מכרזים בשירות המדינה, הוא תפקיד מאוד מאוד קריטי, וחשוב מאוד שבתפקיד הזה יהיה אדם שלא קשור לממשלה נוכחית כיום, או אחרת שתהיה בעתיד, זה לא משנה. לנו חשוב שיש שם אדם שיפעל פה ויפעיל את האיזונים הנדרשים כדי למנוע את הלחצים הפוליטיים. צריך להבין, השירות הציבורי נמצא תחת מתקפה כבר הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים הוא נמצא תחת מתקפה, אני רק אתן לך דוגמה. בשנת 2000, 4% מהמשרות בשירות הציבורי קיבלו פטור ממכרז. זאת אומרת, אנשי שלומנו. 4% בלבד. שנת 2024 זה כבר עלה ל-26.5%, 25% חצינו את ה-30%. זה אומר שאחד לשלושה עובדים שנקלט בשירות המדינה, הוא נקלט עם קשרים כאלה ואחרים. והדבר הזה צריך להימנע. וכדי שנמנע את הפוליטיזציה הזאת מכל הכיוונים, אנחנו צריכים שם אישיות חזקה, בלתי תלויה, מקצועית, שתהיה חב החובת נאמנות לאזרחי ישראל, ולא לממשלה כזו אחרת שמתחלפת.
יש איזשהו איזון עדין בין זה שבסוף יש אנשים מקצועיים בשירות המדינה, ודבר שקוראים לו מדיניות שר, כלומר, נכנס שר לתפקיד, הוא נושא באחריות הציבורית, והוא רוצה לקדם מדיניות, ומצד אחד הוא רוצה אנשים מקצועיים, ומצד שני הוא רוצה אנשים שיעזרו לו לקדם את המדיניות שלו. יש סתירה בין השניים?
זה לגיטימי לחלוטין ששר רוצה לקדם מדיניות, אבל אנחנו מאידך רוצים אנשי מקצוע שיהיה להם מספיק עמוד שדרה, שיגידו לשר את האמת הנכוחה בפנים, את האמת המקצועית שלהם. ואם אנחנו עכשיו נקבל אנשים קנועים, אנשים שחווים את תפקידם לשר כזה או אחר, אנחנו נקבל שירות מקצועי, שירות ציבורי שהוא מדורדר לחלוטין. אנחנו לא רוצים אנשים שיגידו כן לכל דבר שיעלה שר כזה או שר אחר. אנחנו חייבים שהאמת המקצועית תאמר לכל שר.
קראתי טור של עידו באום בדמרקר שאמר שבקרוב, או אפילו עכשיו כבר, ממנים את מה שנקרא מאפשרי על. כלומר, אלה עובדי מדינה שבאים אפילו מתוך המערכת, אז אי אפשר להגיד להם מינוי פוליטי, אבל הם אנשים שיהיו נוחים יותר ויודעים לזהות אותם שרים ומקבלי החלטות בקידומם. זה משהו שאתם בהסתדרות עובדי המדינה מרגישים? זה באמת נכון?
אנחנו מרגישים שהשירות הציבורי נמצא תחת מתקפה. יש התקפות של הדרג הפוליטי על שירות המדינה, עם הקריאות האלה של הפקידות והדיפ סטייט, כל מיני מושגים שאין לי מושג איך הם הגיעו לשולחננו בכלל. שירות המדינה, אנחנו קוראים להם משרתי ציבור. משרתי הציבור צריכים לעשות עבודה נאמנה עבור אזרחי ישראל, ולא להיות לא מאפשרי על, ולא לבצע כל דבר שאומרים להם, הם לא מאמינים בזה. ולכן אנחנו צריכים אחד, לראות איך חודלים מהתקפות על השירות הציבורי, על הדרג המקצועי הבכיר בשירות המדינה, כי זה פוגע באחרון עובדים. אנחנו כבר רואים מה קורה במשטרת ישראל. אנחנו רואים לאן המשטרה הידרדרה עם הפוליטיזציה שנכנסה פנימה. עכשיו צריך להבין, התופעה הזאת היא גורמת לאנשים טובים לא לבוא לשירות המדינה, או לעזוב את שירות המדינה. גם ככה השכר הוא לא טוב, גם ככה התחרות עם המגזר הפרטי מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו, האנשים שבאים לשירות המדינה, באים מתוך שליחות. אבל אם הם גם אותם אנשים, דרג מקצועי שמגיע מתוך שליחות, נמצא תחת התקפה כל הזמן, פוגעים בהחלטות שלו, לא מקשיבים לו בכלל, למה שיבואו אנשים טובים לשירות המדינה? וכל אזרחי, לא רק העובדים יפסידו, כל אזרחי ישראל יפסידו, מאחר, ואמרנו כבר קודם, הטיפול הכלכלי והחברתי במדינת ישראל, מי שמניע אותו בסוף, זה המגזר הציבורי, זה עובדי המדינה.
אני יכול להגיד לך, בתור משרת מדינה לפני 20 שנה, שהייתי מגיע לוועדות הרבות בכנסת, ולא הסכימו איתי ושאלו אותי שאלות קשות, אבל לעולם, לעולם היה, תמיד היה כבוד מסוים. כלומר, היה כבוד הדדי, וכמובן היה כבוד לכל משרתי הציבור שבאו ועשו את העבודה שלהם, גם אם הייתה ביקורת. והיום כשאני לפחות רואה את זה בטלוויזיה, זה נראה כאילו אין ריסון יותר בהשתלחות כלפי מי שבאים לשרת. בסוף, ולהגיד את האמת.
אני מסכים איתך לחלוטין. מה שהיה בעבר זה לא מה שקורה היום. אנחנו רואים את ההתקפות על אותה הפקידות, אותו דרג מקצועי שמגיע לוועדות הכנסת, או בכלל נמצא תחת התקפות הפוליטיקאים. ותחשוב שמי שמגיע לאותן ועדות, בדרך כלל זה דרג מקצועי בכיר, אם העובדים הזוטרים רואים את ההתקפות על המנהלים שלהם בצורה כזאת, מה, זה מסרס את כל השירות הציבורי. משהו בשיח שלנו במדינת ישראל הפך מתלהם יותר ויותר, וזה פוגש את עובדי המדינה ואת השירות הציבורי בכל צעד ושעל. ואני חושב שזו תופעה שצריכים למגר אותה.
יש משהו שאתם...
יש חשיבות מאוד גדולה, כן. שדווקא נציב שירות המדינה, שהוא אותו מגדלור, אותו רמטכ"ל של השירות הציבורי, יהיה נטול פניות, יהיה ממלכתי, יפה, יהיה באמת חב חובת נאמנות לאזרחי ישראל, למדינת ישראל, ולא למפלגה או למרכז מפלגה כזה או אחר.
מה אתם כהסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי, מה אתם יכולים לעשות? פניתם להליכים משפטיים, בג"ץ קבע אחרת, מה עוד אתם יכולים לעשות? חוץ מליצוק.
דבר ראשון, אנחנו מכבדים את פסיקת בג"ץ. אני יודע שזה לא בונטון היום להגיד מכבדים את פסיקת בג"ץ, אנחנו מכבדים את הפסיקה. גם אנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו מכבדים אותה.
כן.
אני מאוד מקווה שמי שיתמנה כנציב שירות המדינה יהיה אדם ראוי, אדם שיבוא לעבוד עבור אזרחי ישראל, וכך הוא ימצא אותנו כשותפים נאמנים. אם אנחנו נראה שהחלטות מתקבלות בצורה שלא תקינה, או החלטות שהן מוטות פוליטית, אנחנו כמובן, אני אומר החלטות, זה מינויים וכיוצא בזה, כמובן ימצאו אותנו כנגד, כי אנחנו, בלי פוליטיזציה, רוצים שהשירות המקצועי יהיה הטוב ביותר, ממלכתי, שווה בשווה, ואותי זה בכלל לא מעניין אם עובד מדינה או משרת ציבור הוא בדעה כזאת או בדעה אחרת. אני מעולם לא שאלתי אף אחד מה הדעה שלו, כן. זה לא רלוונטי. אני חושב שאנשים יתקדמו בזכות הכישורים ולא בזכות הקשרים. כן. זה מאוד מאוד חשוב שזה מה שננחיל לעובדי הציבור, למשרתי הציבור ולדורות הבאים.
נאחל לנו מקצועיות ולא נאמנות. אגב, זה כל חברה פרטית רוצה אנשים כאלה שהם קודם כל מקצועיים ולא רק נאמנים. וכנל...
אז על אחת כמה במדינת ישראל צריכה אנשים כאלה.
האמת דיברת, יפה דיברת. אופיר אלקלעי, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, תודה רבה.
תודה לך, תודה, יום טוב.
אולי מחר יהיה לנו יום משעמם, נראה לכם. אין פה רגע דל, מילים שנכתבו על ידי נעמי שמר לפני יותר מ-40 שנה, רלוונטיים היום יותר מתמיד. השיר הזה היה שלגר, או מה שנקרא להיט. תרגום שהמציאה רבקה מיכאלי עצמה לפני הרבה שנים. רבקה מיכאלי היא שחקנית, אשת רדיו, קומיקאית, קונתה בפי רבים הגברת הראשונה של הבידור הישראלי, וזכתה בפרסי אופיר ופרס אקדמיה הישראלית לטלוויזיה, בפרס מסך הזהב, והרבה פרסים אחרים. ואותה לשיחה אני רוצה לקבל בתרועות. כן, זה הפתיח לסיבה למסיבה, וזה סיבה למסיבה. בוקר טוב לרבקה מיכאלי.
בוקר טוב, מה שלומך?
איך אמר פעם, אמרה מישהי, פר, התגעגענו.
כן, תודה.
אני חושב שאם אני סופר...
אני חוזרת.
מה?
אני חוזרת עם חבורה גדולה של צעירים חסרי מנוח.
כן, שמעתי. פסטיבל קומדיה, במסגרת פסטיבל הקומדיה?
כן, של זכרו של ספר עברי מידידנו. ויהיו אנשים רבים וטובים וצעירים מאוד. יהיה יגרי בודו ואני, יהיה ליד יגיל שחזר להופיע. יהיו עוד אנשים רבים, אני... נתן דטנר.
דורי בן זאב ראיתי גם כן?
דורי בן זאב, כן, הוא החליט גם כן להתקשש ולהצטרף אלינו.
וזה כולכם באמת את חסרי מנוח, שזו מחמאה הכי יפה שאפשר להגיד.
כן, אנחנו... לוחצים כבר על הדבשה הנוספת. כן, ויש לנו עוד מה להגיד. גם אני מניחה שהגיע קהל שהוא פחות או יותר בגילאים שלנו, טיפה יותר צעיר. אי אפשר להתעקש להיות בגילאים שלנו. אבל אני מניחה שנצליח לשעשע אותו לזכרו של ספי, שאם הוא היה, הוא בטח היה מצחיק אותם עוד יותר.
כאבתי מאוד בקומוניקט של האירוע הזה, שהוא אירוע מרגש, אז היה כתוב, חוץ מההשתתפות של הגדולים שציינת, ואת ביניהם, אז גם דור ההמשך, נתן דטנר, מתי סרי, שלומית אהרון, את מבינה, זה אלה הילדים, כאילו הצעירים. אבל יעל קל, דקלה הדר ואחרים, אז זה באמת אירוע משמח, ואני שמח שחוגגים קומדיה והומור בתקופות, נגיד את זה בעדים.
בתקופות הכי קשות, אני חושבת שהם נזקקו להומור, נזקקו ל... זה דבר שהוא נובע, ומוכרחים כשאנשים יושבים יחד, בוכים ואחר כך תוחקים, אתה ראית. אבל יש עכשיו איזו עלייה בדרישה לדברים יותר מצחיקים, יותר משעשעים.
את מבינה כמה אנחנו צריכים את זה. זה פסטיבל שהתקיים בשניים עד ארבעה במרס, בהיכל התרבות בראשון.
האמת, כן. האמת יש איזו מסורת. זו לא פעם ראשונה שהפסטיבל לזכרו מתקיים.
כן. ההפקה הזאת שלכם היא משהו מקורי לגמרי? זה צירים חסרי מנוח, שזה הערב שדיברנו עליו?
כן. זה בעצם סלט של כל מיני אומנים, שכל אחד יש לו את הקטע שלו.
אז את, מה שנקרא, זה לא רק מחווה, אלא גם את באה לעבוד.
אני באה לפגוש גם את החברים שלי, אלה שנשארו, וכל כך שמחה לפגוש.
לפי הספירה שלנו, בערך לפני 40 שנה את התחלת להנחות את סיבה למסיבה. אני מקווה
ש... משהו כזה.
אני זוכר 85-86.
כן, אתה צודק.
ואחת המחמאות הכי גדולות שאני יכול לתת לך, זה שזו תוכנית שכשאני ראיתי אותה, אמרתי, איזה כיף יש פה מנחה, שנותנת למרואיינים, לאורחים לדבר. הרגשת את זה ככה?
כן, זה הולך ונעשה, תשמע, אני עדיין מרעיינת, ואני עדיין לפעמים שאני שומעת את עצמי, איך לא לגבור את המשפט, אבל כן, אז אנחנו תמיד עובדים תחת כמה דקות עוד אפשר, ועד למעט שעות שלמות שאני מקדישה לאומן אחד, אז כמובן יש תמיד עצה לנו הדרך.
כן, אבל החלק היפה...
אבל אני בסך הכל מכבדת, כיוון שהאורחים שלי... עדיין ברדיו הם תמיד אנשים שאני רוצה בחברתם, אז אני כמובן מכבד אותם מאוד.
זו הייתה גם התחושה בסיבה למסיבה, זה שאנשים שאת רוצה להריח אותם, ואמרת בצורה מאוד יפה, אני לא הסיפור פה, הם הסיפור, שזה מרתק.
בוודאי.
בחזרה לקומדיה, כמובן שזו הייתה תוכנית, היא הייתה גם מאוד מוזיקלית, דוד קריבושי אז ניצח, אבל היו המון המון מרחונים שאחרי זה נכנסו מהגבעתרון.
היה לי שותף, כמו טוביה צפיר, למרחונים, היה לנו את שלמה ניצן שדאג לפינה הסטירית.
נו.
וכן, נכון, זה נו.
אלה קטעים שעדיין אפשר למצוא אותם במעמקי היוטיוב ובמקומות אחרים, ו... ולא נס לחם, הם מרעננים כמו שהם היו, אפילו לא כולם צריך להבין את ההקשר הפוליטי של אותה תוכנית, וגם עד שם אפילו משהו שנראה כמו חיקוי של ריקי גל בשעתו, אבל זה נכון, היה כזה.
לא, עשיתי יותר של, אני חושבת שסי אמן.
יכול להיות שזה.
ריקי גל היה לי יותר קשה. אבל עשינו כל מיני מאחרונים, עשינו, אתה יודע, מומחה לדמויות, עשינו שיר, של 24 דמויות, ואני עשיתי 6 מהן, והשאר עשה טוביה.
כן, אנחנו פשוט מתגעגעים.
היה לנו מפיק הזה, לגודפינגר, שהיה רב המצאות ותושייה.
וכולנו התכנסנו יום שישי לראות ביחד. הביחד הזה חסר לנו, ומצד שני, מה לעשות, חברה שמתקדמת, אז יש לה יותר מכמה ערוצי טלוויזיה.
לא, רוצים לצמצם עכשיו את הכל.
כן, מדאיג מאוד הצמצום. והיום אגב זה יום הרדיו הבינלאומי, יש יום כזה.
וואו.
ואת גם יש את טלוויזיה, גם יש את רדיו, יש משהו מאוד מיוחד ברדיו.
ספק, יש לי היום תוכנית רדיו, אם תרצה לשמוע.
תמיד
שמוע. ב-103 FM.
ב-103. ובכלל...
אני מתקשה לקטעים, אני פותחת בקטעים המצחיקים של מתי כספי.
כן, קומיקאי אגב, פסטיבל הומור קומיקאי. ונסיים את השיחה הנהדרת הזאת בשיר שהוא גם כן, אני חושב שהוא גם בא מאחד מופעי הבידור שלך, בנימין זאב. נכון, חזרנו קצת לשנות ה-70. השיר הזה מזמזם לך באוזן לפעמים, תשטוף את האפר מן העיניים, תגיד לי ככה ראית, ככה חזית, ככה רצית?
כן, בהחלט, ואני גם שומעת אותו הרבה, משדרים אותו.
מעניין למה, כן. מילים של ינקה לרוטבליט, הלחן של יאיר רוזנבלום. כן, נבחרת מנצחת, איתך רבקה מיכאלי, תודה רבה על השיחה.
תודה,
להתראות. אז הנה, בנימין זאב.
תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף
תאונות לצערנו קורות. יש שיר כזה אפילו של אלביס קוסטלו שלא נדע. כשהן קורות בישראל, אז זה סיכוי טוב שנהיה מבוטחים, בין אם אנחנו בדרכים או בין אם במקום עבודה. כשאנחנו בחול זה סיפור אחר לגמרי. והטרגדיות בחול תופסות כותרות הרבה פעמים יותר אפילו מהרוגים או הפצועים שיש לנו פה. ובשביל זה אנחנו עושים ביטוח בריאות שאנחנו טסים לחוץ לארץ. בוקר טוב לנחמה גול ועשר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח.
בוקר טוב יורם, ותודה שהזמנת
אותי. יש כמה נושאים שרציתי לחדד איתך, במיוחד אנחנו קוראים על טרגדיות שקורות בחול, ויש מקרים שבסוף מי שנפצע לא מבוטח כמו שצריך, ואז יש בעיה מאוד מאוד קשה. כלכלית זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, למיליוני שקלים.
נכון, נכון מאוד, ואני אגיד לך מה שקורה. בתקופה האחרונה מספר התאונות אופנוע של ישראלים בחול מאוד גדל. בוא נגיד שבדגש על יעדים כמו תאילנד, אוקיי, אווירת החופש וזה נחמד, והרבה ישראלים, יש גידול במספר הישראלים שנוסעים לתאילנד, וזה הכל בסדר ונחמד, אבל יש הרבה אנשים שנוהגים שם, מיוחד על טוסטוסים ואופנועים, בלי רישיון נהיגה מתאים. ואז מה שקורה, אם חס וחלילה יש תאונה, כל ההוצאות חלות על הפצוע או לחילופין שלא נדע, כן, גם פגשתי מקרה של מישהו שגם היה צריך להטיס גופה. צריך לדעת שתאונות דרכים בחול מחוסטות, כל העלויות של התאונה ומסביב מחוסטות, רק אם יש רישיון ישראלי תקף ואו רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבה נוהג המבוטח. אנשים לא יודעים את זה.
כן, יש מדינות שדורשים לראות ראשון ניגע כשמזכירים את כלי הרכב הדו-גלגלי.
נראה לי ששם זה יותר אווירה, באמת אווירת חופש כזאת, פחות מקבידים.
כמו לזכור ג'טסקי, אז אתה גם סוחר אופנוע.
אגב, חשוב מה שאתה אמרת על הג'טסקי, כי כשאני עכשיו פרסמתי את זה, אז מי שכתבה לי בפרטי על אופנוע הים, אם היא מחוסה. גם זה היא לא מחוסה, זה חשוב, אתה אמרת את זה ככה, אתה יודע, אבל זה חשוב לדעת, גם זה, ואני יכולה להגיד לך, שעכשיו זה גם העונה של לפלנד, אנשים שלוקחים אופנוע שלג בלפלנד, כן, ואין להם רישיון, גם הם לא מחוסים. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד לחדד את זה. אנשים לא מבינים את זה עד הסוף.
אז אם אני עולה על ג'טסקי, ואין לי רישיון לנהוג בג'טסקי, אז בעצם אני לא יהיה מחוסה?
בול. החוק הישראלי חל עליך, זה שיש אווירה של, אתה יודע, חופשה ונחמד והכל, צריך מאוד מאוד להכיר את החריגים האלה, כי זה יכול להיות עלויות מאוד מאוד יקרות, כמובן תלוי באיזה מדינה אתה נמצא, אבל פתאום נופלות עליך עלויות רפואיות, ואני אגיד לך גם דבר יותר עצור, במקרה האחרון שאני פגשתי, פשוט האנשים גם לא יודעים לתפעל את זה, חברות ביטוח גם יודעות שלא נדע, כן, אבל זה עיקר עיסוקן, לתפעל תביעות, וכשיש לך סוכן טוב באמצע, אז זה עובר חלק, אבל אם אין את כל הדברים האלה, ואתה צריך פתאום
להתנהל
בול, אז עזוב רגע את ההיבט הכלכלי שהוא גם מאוד מאוד משמעותי. אתה פתאום נמצא מנהל אירוע שאתה לא יודע לנהל, וזה נורא. זה נורא, וזה קורה בתקופה האחרונה הרבה יותר פעמים. הרבה ישראלים נפצעו קשה בתאונות עכשיו אופנוע בתאילנד.
אלה מאיתנו שנוסעים אפילו לבירה אירופאית וסוחרים אופניים, האם אנחנו צריכים, לפני שאנחנו רוצים לעשות כיסוי גם לספורט אתגרי, או שזה מכוסה בביטוחים הבסיסיים?
אופניים זה לא ספורט אתגרי.
אוקיי.
וטוב שחידדת את הנושא של ספורט אתגרי, כי המון פעמים קרה לי שניסיתי לסייע לאנשים ש... אתה יודע, שלא הבינו עד הסוף את הנושא של החריגים בפוליסה, ולהסביר להם שזה שהם קנו ספורט אתגרי, וממש, אני מודה לך שהזכרת את זה, זה עדיין לא פותר אותם מלעמוד בתנאי החוק ובתנאי הפוליסה.
שזה אומר מה?
חשוב.
קניתי את הספורט אתגרי, אז אני עכשיו עולה על אומגה זיפליין, מה שנקרא, ואני מחוסה.
זה כן, זה אתה מחוסה, אבל למה אני אמרתי את זה? כי למשל... אני יכולה להגיד לך שגם אני כמעט ונפלתי בזה. אני בדיוק לפני שנה הייתי בלפלנד, ולקח לי דקה רגע להבין שאסור לי לעלות על אופנוע שלג, כי אין לי רישיון. לקח לי איזה שנייה, זה שעשיתי ביטוח אתגרי זה מצוין.
אבל זה לא מספיק. ואחראי
והכל, אבל זה לא מספיק בדיוק. בעלי, אם הוא עזר למשל, יש לו רישיון נהיגה, אז אין שום בעיה, הוא יכול היה לרכוב שם, ואני פשוט רכבתי אחריו, אבל כאילו לא עליתי על הכלי רכב, אלא ישבתי אחריו. זה בסדר, אבל צריך מאוד מאוד להקפיד, זה בזמן האחרון פשוט פוקד אותנו יותר ויותר. אני ראיתי את הכמות תגובות של האנשים, לא האמנתי שלא יודעים את זה.
אגב, למי יש רישיון לאופנוע שלג? זה רישיון אופנוע מתאים לאופנוע שלג?
כן, רישיון אופנוע. רוצה צריך רישיון אופנוע, אבל אני אין רישיון אופנוע.
לא, לא, בסדר, חשבתי שאולי צריך רישיון מיוחד.
לא, זה גם בעייתי, כי אם אין לי רישיון על אופנוע, אז אסור לי לנהוג על אופנוע, לא בתאילנד, לא על טוסטוסון קטן, שגם אם כולם נוסעים, וגם צריך להגיד דבר נוסף, שזה דווקא העירו את תשומת ליבי, סוכנים שמתעסקים בעיקר בנסיעות לחול, הם אמרו לי, תשימי לב שגם בתאילנד יש תנאי דרך שונים, שאני לא... אתה יודע, זה לא בהכרח, אני מכירה את זה,
כן.
וגם, אז תחשוב, גם אתה בלי רישיון, גם לא מורגל, גם יש תנאי דרך שונים, גם לפעמים יש מדינות שאתה נוהג הפוך, נהיגה וצטרות.
כן.
כל הדברים האלה הם מאוד 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 מסתכנים, ומאוד מאוד יכולים לגרום לנו פתאום להגיע להוצאות רפואיות, אתה יודע, שלא טיפינו. זה הוצאות...
עוד דגש אני רוצה לעזר בך.
עכשיו, בבקשה.
אדם שעולה על הכביש בחוץ לארץ תחת השפעת האלכוהול, בארץ אם הוא עולה תחת השפעת האלכוהול, אז הוא עשוי להסתכן בכנס, במאסר אפילו אם הוא גורם מוות למישהו, אבל שם בעצם אם אני תחת השפעת האלכוהול, לא יהיה לי כיסוי רפואי בביטוח שאני יוצא ממנו מארץ?
בביטוח, אני לא פגשתי בחריגים חריג לאלכוהול, פגשתי חריג על סמים.
אוקיי.
אבל לא על אלכוהול, כי אני מניחה שיש אנשים שיש להם, הם לא אלכוהוליסטים ויש אירועים חד פעמים, אז כאילו, לא פגשתי חריג כזה, אני מניחה שזה יסופה.
לא כדאי לנסות, אבל אני רק שואל, כן, אבל סמים בוודאות כן.
אתה צודק, אבל לעומת סמים, פגשתי וגם פגשתי כמה מקרים של אנשים שהשתמשו בסמים והתמוטטו, גם במדינות שמותר בהם השימוש בסמים, כמו הולנד, ושמה, למשל, אם אין לך אישור מרופא להשתמש בסמים, אתה יודע, יש אישורים היום,
כן.
לכל מיני בעיות, נגיד פיברומיאלגיה או כאלה, סמים קלים, אז זה אתה יכול, אם חס וחלילה קרה לך משהו, אז חברת הביטוח, אז סוכן הביטוח ידאג באמצעות חברת הביטוח להחזיר אותך לארץ, לנהל כן. את התביעה, הכל בסדר, אבל זה בתנאי שיש לך אישור לשימוש בסמים בהוראת רופא, ומותר בהתאם לדיני המדינה בה מצוי המבוטח.
אז כל השאר, בין אם זה בניו יורק ובין אם זה באמסטרדם, בעצם יש סיכוי שהם לא מבוטחים?
בדיוק.
וואו.
אתה לוקח... יש פה בעיה אמיתית.
אפשר להיפרד מהסמים, המלצה שלי, אבל מה שנקרא...
גם אני איתך לגמרי, לגמרי.
עוד סיבה. כן, שימו שיר טוב ותתמכרו, זה מה שאני אומר. אבל בסדר, זה... עצות מאוד מאוד חשובות, המשמעות היא, כמו שאמרת, לא רק כספית, אלא כשחלילה משהו קורה, אתה לבד ואין לך את כל המנגנון הזה שנועד בדיוק לחלץ אותך, את העיקרים.
אני יכולה ככה עוד עצה אחרונה?
כן, בוודאי.
אם אתם נוסעים לחול, תתקשרו לסוכן ביטוח שזה העיסוק שלו, הוא ינחה אתכם, ילווה אתכם, ואיך אומרים, תיסעו בשלום ותחזרו בשלום.
איי, אמן, אמן. שנהיה בריאים, נחמה גולדווסר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח. תודה רבה על השיחה. גם בשנים ללא מלחמה יש הרבה אנשים שצריכים שיקום, תאונות, אירועים כמו שבץ, מוחי, צרות רפואיות אחרות, ואז יש גם מלחמות ופיגועים. בוקר טוב לדוקטור חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מקבוצת כללית.
בוקר טוב יורם, מה שלומך?
בסדר גמור. כמה שנים אתה מנהל את המרכז הרפואי לוינשטיין?
7 שנים.
זה הרבה מאוד. אני יכול להגיד בלשון המעטה שזה אתגר גדול בכל מדינה, אבל בטח במדינה הזאת.
אני חושב שזה אתגר ענק, ובמדינה שלנו זה אתגר עוד יותר גדול, כמו שאמרת, ובניגוד למה שאמרת בפתיחה, עדיין יש לנו כ-30 חיילים מהמלחמה שעדיין נמצאים אצלנו, ועדיין ממשיכים את השיקום, מקרים מאוד מורכבים שממשיכים ועושים את השיקום כל הזמן.
ויש גם מחסור בכוח אדם בתחום השיקום?
תחום השיקום הוא תחום די נמצא בפינה כזה, בצד, אנשים לא ססי, אנשי השיקום, רופאי השיקום, הם לא עם הילה גדולה כזאת, אתה יודע, אני ניתחתי והצלתי את הבן אדם, אני עשיתי איזושהי פעולה והנה הבן אדם קם לתחייה. אנחנו לא ככה. בשיקום הדברים הולכים בשיטתיות, בעקביות, לאט לאט, מלווים את המשפחות, מלווים את האנשים לאורך כל התקופה של השיקום. אין בזה את ה... הילה הזאת, הנה, עשיתי פה פעולה, טרח, הבן אדם נולד מחדש.
גם אין את
הסטרס. לא, הוא יבלד מחדש, אבל זה ייקח לו הרבה זמן.
כן, אין גם את הסטרס והלחץ, אפשר לקרוא לזה אדרנלין, אבל אפשר לקרוא לזה גם טירוף של, לא משנה אם זה חדר מיון או חדר ניתוח.
נכון מאוד, אין את זה, אבל מה שיש, זה את הסיפוק האדיר, שמגיע בן אדם מפורק כולו, לא מסוגל לזוז, לא מסוגל לתפקד, ויוצא אחרי תקופה מסוימת ולכל סוג פגיעה ותקופה אחרת, יוצא על הרגליים כל הזמן עם חיוך על הפנים, עם תקווה, עם שאיפות, עם מטרות, ויוצאים חזרה לחיים. זה להיוולד מחדש, ממש, ככה הם מגדירים את זה.
ולצערנו הצרות הם אלה שגורמות לצוות רפואי להיות יותר מנוסה?
זה תמיד נכון, זאת אומרת ככל שאתה עושה יותר אתה יודע יותר ואתה לומד יותר, אתה לומד מכל מקרה ומקרה הקטן והגדול, אתה לומד, אתה בונה את הידע, את הבסיס הידע שעליו אתה אחרי זה נותן את הטיפולים לבאים אחריהם.
איך מעבירים את הידע הזה?
בכל מקצוע ובמיוחד בשיקום.
איך מעבירים את הידע הזה, דוקטור חגי עמיר?
טוב, אז קודם כל יש את השוליינות, כמו אנחנו, כמו בכל מקצוע רפואי אחר, יש את השוליה. אתה הרופא או לומדים בהתחלה את החומר התיאורטי, ואז מגיעים ומתחילים לעבוד יחד עם מומחים, הולכים יחד איתם, לומדים מהם, עושים שיעורים בפנים. אבל זה לא מספיק מבחינת האוכלוסייה, מכיוון שהאוכלוסייה לא יודעת, לא אוכלוסיית הרופאים ולא אוכלוסייה בכלל, לא יודעת את רזי השיקום, ולא יודעים מה זה אומר. אומרים שיקום זה מילה גדולה, זה מילה כזאת שכוללת המון. יופי, אני הולך לשיקום. מה זה שיקום? מה עושים לך שם? ועד שאתה לא חווה את זה חס וחלילה, אתה לא מבין את העוצמה האדירה שיש במילה הזאת. אז מה שאנחנו החלטנו, לפני כמה שנים כבר, זה להקים אקדמיה. ממש, אקדמיה לשיקום, שהיא תהיה פתוחה לכל מי שרוצה, החל מאנשים שממש לא קשורים לזה בכלל, וכלה ברופאים, במטפלים, במקצועות הבריאות, וכל מי שרוצה להשתלם וללמוד את רזי השיקום.
כן. יש הרבה אנשים שרוצים להיות מדריך או מדריכת פילאטיס. לאנשים כאלה, אם הם רוצים להיות בתחום השיקום, הם מספיק קרובים, ומצד שני זה מקצוע אחר, אבל דומה, נכון? יש משהו...
כן, הנה, פה אני בדיוק נכנס לעניין. שיקום זה כל דבר שיעזור למישהו לחזור למוטב. אז יש מנעד אדיר בדברים האלה. החל ממישהו שהולך, אוקיי, יעשה פילאטיס, יעשה קצת התעמלות, יעשה הליכות, זה גם שיקום.
כן.
אבל יש את המקרים המורכבים, שזה לא רק זה, זה אנשים שאיבדו את היכולת לתפקד בצורה ניכרת, או עם איבר, או עם הגוף בכלל, או עם המוח, ואנחנו צריכים להחזיר אותם חזרה לתפקוד. עכשיו, התפקוד הזה, ההחזרה הזאת לתפקוד, זה לא דבר שאני עושה, בסדר, אני אעשה קצת פילאטיס ויעבור. זה עבודת צוות מאוד מאוד מדויקת של קבוצה של מקצועות, החל מהרופא השיקום שמכיר את כל המערך, והמשך באחיות שיקום ובפסיכולוגים שיקום ובפיזיותרפיסטים שיקומיים ומרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת ועובדות סוציאליות ותזונה שיקומית. כל הדברים האלה עובדים יחד, זה לא מקצוע אחד שאני אומר יופי הלכתי עשיתי קצת התעמלות במכון כושר עשיתי שיקום. זה נחמד כאשר יש לך בעיה קטנה ספציפית ממוקדת, אתה פותר אותה, גמרת העניין. הבעיה השיקומית היא הרבה יותר מורכבת. ולכן כשאנחנו באים לשקם מישהו עם פגיעה מורכבת וכוללנית שמשפיעה גם עליו, גם על המשפחה, גם על החברה, גם על העבודה, כל יחד, אנחנו חייבים לתקוף את זה מכל הכיוונים, וחייבים לדעת לעבוד יחד. זה כמו שתגיד שיש מישהו שיודע לחצצר יפה מאוד בחצוצרה. אז הוא הולך לנגן, אז הוא מנגן, יופי, הכל טוב ויפה. תשים אותו עכשיו עם קבוצה של נגנים, כן. הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא ישתלב אוטומטית בזה, אלא אם כן הוא גאון, כן, וממש מוכשר. אבל עקרונית זה לא פשוט. עכשיו צריך להתאמן, צריך לעבוד יחד, צריך לדעת ללמוד איך להיכנס, איך לא. צריך את המנצח שיבוא ויגיד לכל אחד מתי ואיך ומה יותר חזק ומה יותר חלש, ואיפה להיכנס ואיפה לא להיכנס, ואיך לשמור על הקצב יחד עם האחרים כדי להגיע להרמוניה מופלאה וליצירת אומנות. זה השיקום. השיקום זה עבודה משותפת של כל ענפי השיקום שעובדים יחד, כל מקצועות הבריאות, שמביאים את הבן אדם לאן שהוא צריך להגיע, ומכניסים אותו לאיזשהו אורח חיים חדש, שלמעשה ישמור אותו גם בצורה הזאת. Okay. יפה, הבן אדם אומר, יופי, אני רוצה עכשיו להתחיל לרוץ, כדי לשמור על הכושר. מתחיל לרוץ, מתעייף, כואב לו, פה, שם, מפסיק, כי זה מפריע לו. אבל אם הוא נכנס לקבוצה, ויש לו מאמן, ומכניסים את זה לסדר יום, ומתחילים לעשות את זה בצורה נכונה, הדרגתית, ואוכלים אוכל נכון, ועושים את כל הדברים כמו שצריך, אז אפשר להכניס את הדבר הזה כאורח חיים, ולהמשיך עם זה למשך שנים, ולשמור על הבריאות. לא רק לעשות איזשהו זבנג וגמרנו. אנחנו בחברה המערבית שלנו היום, אוהבים מאוד זבנג וגמרנו. כן. אנחנו אוהבים לבוא, לעשות משהו, ויופי, הכל עבר, הכל טוב. זה לא עובד ככה. אנחנו כאשר יש בעיה קשה, צריכים לבנות ולהתחיל לבנות אותה מהבסיס, מהשורש, ולנסות למשוך את הטיפול ואת הטיפול העצמי, את ההשתלבות באורח חיים בריא למשך תקופה ארוכה גם אחרי, ואת זה אפשר לעשות רק כאשר עובדים עם מערך רב מקצועי, שתוקף את הדברים מכל הכיוונים, גם ההיבט הפסיכולוגי, הסוציאלי, הפיזיותרפי, וכל הדברים שדיברנו עליהם, כדי להמשיך ולעשות את הדבר הנכון ולקדם את זה. עכשיו, איך עושים את זה? צריך ללמוד.
כן.
בשביל זה, אנחנו בנינו את האקדמיה. האקדמיה פתוחה גם לאנשים פשוטים שרוצים ללמוד על נושא מסוים בשיקום, וגם לרופאים, למקצועות הרפואה, הבריאות, לאנשים שרוצים לבוא וללמוד לעשות משהו. למשל, יש בחוץ לארץ, בצ'כיה, רוצים לבנות מרכז שיקומי. מה הם עושים? הם באים אלינו דרך האקדמיה לשיקום, ואומרים, אנחנו רוצים לבנות שיקום. זה המטרה שלנו. זה בדיוק כמו שפונים ל-AI. Okay. באים ל-AI ואומרים לו, אני, יש לי זה וזה, אני רוצה זה וזה. באים אלינו, אומרים לנו את זה. ואנחנו בונים להם ישר את התוכנית, לפי הדרישות שלהם, לפי מה שהם צריכים, הם שולחים את האנשים אלינו, אנחנו מלמדים אותם איך לבנות מחלקה כזאת, מה צריך להיות, איך לתחזק את המחלקה, איך לעשות את הדברים שיהיו איכותיים ולשמור על האיכות לאורך זמן, מה אנחנו צריכים שיהיה במחלקה, הכל, מאלף עד תף, ועל ידי זה הם בונים עכשיו מחלקה לתפארת בצ'כיה, מחלקה היחידה במינה,
כן.
שיש לנו רק אותה, המחלקה לשיקום הכרה, והולכים ובונים עכשיו בצ'כיה מחלקה דומה למחלקה שלנו שיש בלוינשטיין.
אז באמת...
זה פשוט מדהים. עכשיו, כל בית חולים שרוצה לפתוח מחלקה לשיקום...
צריך בעצם לעבור את ההכשרה
הזאת. ויש הרבה כאלה.
אני רוצה קודם כל לנצל את ההזדמנות להודות לך ולכל הצוות במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין על פועלכם. שלא נגיע, אבל לצערנו מגיעים. הלוואי שאנשים יהיו מודעים להשלכות של המעשים שלהם, כשהם רק רואים ידיעה של אדם נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים או בקרב. דוקטור חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, מקבוצת כללית, תודה רבה רבה.
תודה לך יורם, ושיהיה בריאות לכל עם ישראל ולכל אזרחי ישראל. בריאות שלמה.
תודה רבה, אמן.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, איזו מדינה, מילים הלחן אלי לוזון ויוני רואה, שיר שלא נס לכו, המנון ממש, אני חושב 40 שנה מאז הוצאת השיר לראשונה, ויש שם הרבה ביקורת על המדינה, יש גם את השורה שאני אוהב, למרות הבלגן והחסונות, את מדינתנו לדורי דורות, משהו מאוד מאוד חיובי וגם אופטימי, אז חוץ מ-40 שנה להוצאת השיר, אלי לוזון גם חגג לאחרונה 60, מי ש... הביא לנו שירים כמו גשם ושושנת פלאים ואל תדאג חבר וסלסולים וילד גדול ואלינור ופרי גנך קפה בשניים אין יכול ועוד וגילוי נאות היה לי הכבוד לעבוד איתו לאחרונה בוקר טוב למוזיקאי ויוצר אלי לוזון
בוקר טוב יורם מה נשמע?
השיר הזה מחזיר אותנו לווקליסט נהדר שלא נס לכו גם כן. הרגשת אז שזה הופך להיות שיר מחאה או סוג של המנון?
הייתי ילד מאוד, מאוד, מאוד צעיר, 18 בקושי, ואתה יודע, הסתובבנו בין חברות תקליטים, כמובן שהחברות הגדולות, כמו NMC בזמן היה, עד ארצי, לא התעניינו.
כן.
ואז פניתי לז'אנר השני. גם לכולם פניתי, כאילו, לא עשיתי סלקציה. כל אחד בא בסיפור אחר. אחד זה לא מתאים לי, אחד זה, זה, זה. הגעתי לאיזשהו מפיק מאוד ידוע, שהוא אמר לי, תשמע, באתי כבר עם מאסטר ביד, שתבין שכבר השקעתי את הכסף הכל, רק שעשה לי קלטת, וידעתי את המהלך, איך עושים, מה עושים, איך מדפיסים. אמר לי, אני מוכן לעשות לך, אבל אתה מתחייב לקנות 1,000 קלטות, כי אם זה לא ימחר, לפחות שתחסה את הגרפיקה. המשכתי לחפש, ואז פניתי לבן מוש. בן מוש שמע אותי כבר בכמה מקומות, ואומר, שמע, שמעתי אותך, שווה להשקיע בך, אתה בוא נעשה פגישה. באמת הגעתי אליו עם המאסטר, הוא אוהב את כל החומרים, ואז הוא אומר, תשמע, לגבי זו מדינה, לחן מצוין, אבל מילים לא טובות. שאלתי למה, הוא אומר, תשמע, אתה יכול ליפול, וזה, אמרתי לו, מאיפה שלי ליפול? אני עדיין לא התרומנתי בשביל ליפול. והביאו עוד איזשהו כותב לאולפן, ולא הקמנו בשום פנים ואופן, לא יוני ולא אני, להחליף את הטק, כי זה מה שהרגשנו שצריך לעשות, זה מה שמענו מהאנשים ברחוב. דרך אגב, את השיר הזה, את הטקסט הזה כתבנו, אני זוכר, בכיכר אתרים באיזשהו בית קפה, כמה דקות לפני ההופעה שלי, כתבנו את זה על מפית נייר, מפיות של ה... אתה ביקש את המושך, הסרבי את האלה. אבל אתה רגשת אותי בדבר אחד, אמרת לי, עם כל הביקורת, עם כל הזה, יש שם שורה אחרונה בשיר, למרות הבלגן והחסרונות, את מדינתנו לדורי דורות.
נכון.
אני מדבר על המדינה, לא רק על המדינה עצמה, אני מדבר גם על הטבע שיש לנו במדינה, על הים, על הריח של היסמין, שעכשיו הוא מתחיל לפרוח, על הדברים האלה שבאמת אי אפשר למצוא את זה בשום מקום בעולם, ולכן אנחנו באמת עם מדינתנו לדורי דורות.
לגמרי. ואגב, הגדולה שלנו זה גם מותר להעביר ביקורת. מותר להעביר ביקורת על עצמנו, על המדינה שלנו.
זה ברוך השם, זה ברוך השם.
זה החופש שלנו.
הכל מותר היום.
כן, זה לגמרי, לגמרי. היית מאוד צעיר בהצלחה. צריך לדעת להתמודד עם הצלחה בגיל צעיר. אני לא יודע אם אפשר להתכונן לזה בכלל. זה הרי מגיע, בטח בימים אז, זה מגיע ביום אחד.
זה כן, זה לא התבשל. זה פשוט משהו שהוא... התלקח כמו באש בשדה קוצים, יום שישי יצא השיר לרדיו, ברבע אינץ' שידרו אותו, ביום ראשון שני כבר לא יכולתי לצאת מהבית, זה היה פשוט, טוב, בזמנו הגנה עם התיכון זה רייטינג של 100% כמו הערוץ הראשון, אז כמעט כל המדינה שמעה את זה, וזה ממש יומיים שלושה הפכתי מאנונימי להיות האדם הכי מפורסם בעולם, וברוך השם קשה לטעות בי בגלל הצבע שלי. אז היה לי קשה אפילו לקנות מנה פלאפל או קופסת סיגריות או בקבוק שתייה. הייתי צריך להתחיל להסתובב עם שומרים, לא בגלל שחז ושלום מהגאווה. פשוט זה היה קשה. אתה הולך ברחוב וקופצים עליך מאה, אתה לא רואה לעשות.
זה גם בתקופה של חתימות, והיום זה בטח...
מה זה חתימות? גלויות? אני, הדבר הכי קשה שהיה לי בקריירה, בתחילת הקריירה, זה לא ההופעה עצמה, כי לעלות על הבמה ולשיר, וזה אני יודע לעשות את זה ברוך השם. הבעיה שלי הייתה להגיע לבמה. הייתי מגיע למופעים פתוחים, ואז היו עושים לי שביל של איזה 7-8 שוטרים בכל צעד, עושים לי שטח, תראי לי, רק בשביל לעבור, להגיע לבמה.
זה היה משהו מטורף. יום אחד כמעט הפכו לנו את הטרנספורט, אז היה טרנספורטר. של ה... אתה יודע, כמו ון היום. זה היה טירוף. זה היה פשוט טירוף. טירוף, טירוף.
איך חוגגים יום הולדת 60, אלי? איך מציינים את זה?
כן, ברוך השם, גם לגיל 60 לא עשיתי משהו מאוד גדול. עשיתי משהו גדול בשבילי, זה הכי גדול ש... חגגתי עם המשפחה, עם אשתי והילדים, קיבלתי מתנות, ועל הכיפק.
נהדר. יש לך גם מופע באחל התרבות?
באחל התרבות, בראשון השלישי, מופע נוסטלגי מרגש, יש כמיהה מאוד גדולה היום לחומרים של אב, מי לא רוצה לחזור לבית אבא בינינו? כולם, זה לא משנה מאיפה אתה, כולם מתגעגעים לפתיליות ולגוגויים ולפורפרות ולג'ולות ולא אייפונים ולא פלאפונים, היה רק כדורגל, סטנגה וכל, מי לא מתגעגע לזה? אז היום יש כמיהה מאוד גדולה למוזיקה של,
כן.
של פעם. וזהו, אז אני אארח שם את ניסים סרוסי, את צ'ימי תבורי, שני זמרים שגדלתי עליהם, גם את ליטולדנו, זמרת חדשה, היא תהיה איתנו במופע, עם 13 נגנים, עם עיבודים חדשים, מרעננים, והולך להיות שמח.
זו דרך לחגוג. אני...
כן, כן.
אני בשבוע בחוגג...
שם אני אציין 40 שנות יצירה ו-60 שנות חיים, כמו שנקרא.
כן. ואגב, זה לא רק שירים, אתה יודע, מבית אבא, אמא, זה פסקול של החיים שלנו פה, אתה יודע, לאורך השנים, כי היית נוכח בכל כך הרבה שנים, ו... במלוא המחמאה, כשאתה שר, אז מרגישים את המילים ואת הרגש.
אני יכול להגיד לך שאני כל כך שמח בדבר אחד, קודם כל שהשארתי חותם במוזיקה, בפסקול הישראלי, וכל כך הרבה זמרים די גדולים, ממש גדולים ביותר, ומלא אנשים, אלי, אנחנו גדלנו עליך, גדלנו עליך, גדלנו עליך, אם זה יעל, ואם זה משה פרט, ואם זה דודו אהרון, ועומר אדם, ואנשים, אתה יודע, שכבר מספרים לי שאני הופעתי בבר מצווה שלהם, שהיום אני מופיע בברית של הנכד שלהם. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן,
זה דבר מגניב, זה כיף, כיף, כיף.
ונזכרתי שגם הפתיח של הסדרה לגעת באושר הוא שלך.
גם לגעת באושר, פריגנך, הנשמה, ילדה, נערת החלומות, גשם, איזו מדינה, סלסולים, אין כיפוח. יש, ברוך השם, יש, אבל הדבר שאני הכי שמח, שהשירים שלי, רובם, הפכו להמנונים ולא להיטי מדף, שאחרי חודש זה מתחלף.
כן.
וזה אני שמח.
זה מתנה גדולה, ותראה, יש לך את הגדולה לקחת שיר נהדר, אנחנו גם ניפרד עם השיר הזה, גשם, כי גשם שיר של בנזין, המילים של יעקב וגלעד, קיצ'ם סלם, יחיל קיצ'ם סלם, זכרו לברכה, הלחין. הביצוע של בנזין הוא נהדר, אבל כשאתה שרת את השיר הזה, הוא נגע כנראה בנשמה של הרבה מאוד אנשים, כי המילים של יעקב וגלעד הן נהדרות ומצמררות, אבל הביצוע שלך נגע, ותשמע, הנה, זה הפך להיות המנון גם כן.
אז אני אגיד לך, אני הגעתי למצב כזה שנאסי ברנדס, שהוא אחד המאבדים הרצינים שהיו לנו במדינת ישראל, עשה המון המון דברים, במיוחד בז'אנר הים תיכוני, שהוא לקח את לואה ארגוב, והפך אותו למוזיקה קלאסית, עם בדד, עם הפרח בגני, ועיבודים, אתה יודע, קונצרטים. ויום אחד הוא ראיתי בקניון ראשון, הוא אומר, תשמע, השיר שהלחנת זה משהו לא נורמלי. הוא מדבר על גשם, כאילו, אנשים לא ידעו בכלל שזה של להקת בנזין. זה גם מה שקרה עם פריגנך, כאילו, שאביב אבידן הוציאה את השיר הזה, ושאני הצטרפתי לשיר, בשיר הזה, השיר הזה פתאום הפך להיות משהו אחר לגמרי, וברוך השם, תודה לאל שיש לי את הקישור הזה לעשות את זה.
היי. נהדר, ותודה לאל שאתה משתף אותו גם עכשיו במופע חדש. אלי לוזון, אנחנו ניפרד עם גשם. ספרי לי מה כבד עלייך, את כל מה שחבוי בך ונרדם, אני אמחה דמעותייך, ורק שלא תבכי עוד לעולם. אלי
תודה
לוזון.
רבה. תודה רבה. רבה, ואני מחכה לך, יורם, תגיע למופע.
באהבה, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
הנה, גשם.
ברחובות קיבלו מזמן את הנאון את נראית לי עייפה נלך לישון
זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. לפני סיום רק נזכיר שהתוכנית הנבחרים לא תשודר השבוע, התוכנית תשודר בשבוע הבא. שאלו אותנו פה לגבי הרעיון שלנו בנושא ביטוחי הבריאות, מה קורה כשצורכים סמים בחוץ לארץ, ואם התאונה היא באשמת הסמים, אז כן, התשובה היא כנראה שאתם לא מחוסים, תתייעצו עם סוכן הביטוח שלכם, אל תיפלו בסם. ושאלו אותנו על אקדמיה לשיקום, אתם יכולים למצוא את האקדמיה לשיקום לוינשטיין בגוגל, וגם בפודקאסטים, שיקום זה כל העניין. אז זה הזמן להודות לטכנאי השידור, שובל הלל, על ההפקה איתנו עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני אורם מוקדי נפרד מכם בשיר שהוא שיר תעשו כיף, אבל אני אוסיף את הרזרבציה, תעשו את זה באחריות, תחזרו הביתה בשלום. שבת שלום.